טוב, שלום לכולם. היום אנחנו בשיעור מיוחד, מהסיבה שזהו סיום החלק הראשון בסדרה שלנו, חזון הנשמות היבשות. ולכן הוא יהיה מיוחד, כי הוא יהיה נשמת כל השיעורים. הנשמה זה בדרך כלל מה שכולל את הכל, כלומר המטרה הפנימית של הכל, ואולי גם המטרה של כל מה שנלמד מעתה ולהבא. אמנם דיברנו על זה פה ושם, אבל לא מיקדנו את זה. תראו את הדברים שאני עכשיו הולך להגיד, רציתי לומר כבר מזמן, אבל לא הייתה שעת כושר לזה, מהסיבה שזה היה לא נעים, לא פשוט. אבל לצערנו הרב, היום כבר... כבר כולם יודעים את זה. לא רבים בתחילת המלחמה הזאת ידעו שזה ילך לשום מקום. הרוב חשבו, אני זוכר את המשפטים, הולכים לשנות פה את מזרח התיכון. וזה היה ברור להרבה אנשים, והאומר לכם שלי זה היה ברור שלו. אני יודע שיש כאלה שגם היו בדעתי, אבל אלו שלא, אני זוכר שממש דיונים שניסיתי לעשות וכולי, לא עלה בידי להסביר. אנשים היו בטוחים שזהו. עכשיו, למה ידעתי, וגם רבים אחרים ידעו שלא, זה לא ישתנה? ואני אומר, איך אגב, גם אם ימשיכו לי לכם אחר כך, בסדר? אחרי ה-42 יום האלה. אני אסביר גם את זה. הסיבה היא השיעורים שלנו. אני אסביר. צריך להבין דבר מאוד חשוב, שלא ניתן היה לנצח במלחמה שלנו היום, לא ניתן לנצח במלחמה שלנו היום ללא תורה, ללא תודעת תורה שתנהיג את האומה. זה בלתי אפשרי, ואנחנו רואים את זה מולנו. דרך אגב, אפילו עם מסורתי זה לא יעזור. תראה לך דוגמה מציאותית, בלי תיאוריה, מציאות. היו למהלך 75 שנה האחרונות מנהיגי ימין שהיו אנשים מסורתיים, בגין, אריאל שרון, אנשים מסורתיים, הם לא אנשים כופרים מיטב ידיעתי בכל אופן. והאנשים האלה החזירו יותר שטחים מכל אחד אחר. החזירו, כן. איך זה קרה? פשוט זה מאותה סיבה שלמה הייתה שואה. זה תמיד עובד בצורה כזאת. יש ביטוי ידוע בחז"ל: לא העכבר גנב, החור גנב. כאשר אתה אמור להופיע תכלית בעולם, אתה אמור להופיע תפקיד שלך בעולם, ואתה לא עושה את זה, באותו רגע שאתה לא עושה את זה, מה שעושה באותו רגע זה שאתה יוצר איזה חור, פער שלא מושלם על אתך, ודרך החור הזה נכנס עכבר. אז מי השם? אחור או אכבר? אכבר או אכבר, מה הוא השם? הוא תמיד ייכנס בחור. אז מי השם? אחור. בשואה, כבר בבלפור אמרנו ב-1917, תעלו בבקשה לארץ ישראל. לא עלינו מכל מיני סיבות. ואז נוצר חור. בחור הזה נכנס היטלר. אתם לא משפיעים, אני אשפיע. ומה הדבר הראשון שאני אשמיד כשאני צריך להשפיע על העולם? אתכם. כי אתם מפריעים לי להשפיע. בדיוק גם כאן. כאשר אין לך חזון, אתה לא מדבר בחזון היהודי של בית מקדש, ואתה מפחד להגיד את המילה מקדש, אתה מפחד להגיד את המילה משיח, כי אתה גם לא יודע מה זה משיח, ואין לך מושג מה זה בית מקדש. אז אין לך חזון. למי כן יש חזון? לעכבר. בנמשל שלנו זה השמאל. השמאל הוא עכבר. מה זאת אומרת עכבר? הוא רוצה להיות עם ככל העמים. מה החזון שלך? מה אתה רוצה? אני לא שמאל. לא, אבל מה אתה? אני ימין. רגע, מה זה ימין? ימין זה לא שמאל. מה אתה? כן, אבל מה החזון שלך? אתה לא מסוגל להגיד בית מקדש. זה מאוד קשה. כי זה אתה תהיה משיחי והזוי. אז שאין לך חזון, מה שיקרה, וזה מה שקרה במציאות כרגע. אני לא מדבר תיאוריה לדעתי, אני מדבר את המציאות. השמאל תמיד היה בעל חזון, והימין היה הממש. השמאל אמר, צריך להחזיר שטחים, מן אמר, מה פתאום, מה פתאום, בסוף הוא עשה את זה. מכל מיני סיבות, בסוף זה קרה ככה. לכן, גם המלחמה הזאת, אתה שואל את מנהיגי המדינה, למה לא לכבוש את עזה? הרי המטרה שלנו זה חזון מקדשי, של ארץ ישראל השלמה, וזה לא ריאלי. פירוש, לא ריאלי, שווה, לא, במוטת החזון שלי. זה לא החזון שלי. הרי ב-1948 לא היה ריאלי לכבוש את המדינה, נכון? ב-1967 לא היה ריאלי לכבוש את כל ארץ ישראל, לשלש את שטחה, נכון? שום דבר לא היה ריאלי. אז איך אתה אומר, אחרי שאתה רואה את כל, אתה מבין שמדינת ישראל לא עובדת על פי הריאליה, אלא על פי כיוון אחר שנקרא תנ"ך, על פי דרך שהוא מדבר, וזה הריאלי, והריאלי הוא לא הפוסט-מודרנה המחשבתית שלך. אז איך אתה אומר את זה? פשוט, כי זה לא החזון שלי. הרי זה לא ריאלי להגיד זה לא ריאלי, זה לא מציאותי, אתה ראית איך זה עובד בארץ ישראל. כן, אבל זה בדיוק הבעיה, שאתה ריאלי מדי, אתה חושב שכלית מדי, אבל זה לא המציאות כאן, המציאות כאן לעולם לא הייתה ריאלית. הסיבה שאתה לא רוצה את זה, זה בגלל, לא בגלל שזה לא מציאותי, זה יותר ממציאותי, כבר המציאות הוכיחה את הדברים האלה. את מה שהמציאות הוכיחה זה שהדרך שלך היא לא הכיוון. והדרך היא כן הכיוון, המשיחית ההזויה כביכול. אמרנו את זה הרבה פעמים, נכון? שבה משדוד הייתה יסדוד, ואשקלון הייתה מג'דל, ורמת אביב הייתה מג'דל שם, סנירה, לקיצור, כל מיני. לקיצור, גם רמת אביב, כל מיני מקומות שהיום הם ארץ ישראל, פעם היו כפרים ערבים. גם יבנם, קיצור, הכל היה כפרים ערבים. אבל מאז, גירשנו את האוכלוסייה, כבשנו את המקום, אישנו אותה ביהודים, ומאז לא יצא אף מחבל מאשדוד, ומאשקלון, איזה קטע. מה אתם אומרים על זה? בכל מקום תשימו לב שעשינו רק כיבוש והתיישבות בלי גירוש, אנחנו עד היום סובלים. תראו את יהודה ושומרון, עשינו התיישבות? יש. כיבוש? יש. גירוש? לא עשינו. מה התוצאה? והיה שאתה תירו מהם נסיקים בעיניכם ולצינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ. זאת המציאות פשוט. זה כתוב בתורה לפני 3,000 שנה, אבל זאת המציאות. אתה לא קורא נכון את המציאות, כי אין לך עיניים של תורה. אתה לא בעל חזון. עכשיו, למה הם לא בעלי חזון אותם אנשים? וגם היום. זה בגלל שלעם אין את החזון. העם לא נמצא בחזון הזה. יכול להיות שיש כל מיני צדדים בעם שזה מעניין אותו. אבל רוב העם, זה לא במוטת החזון שלו בית מקדש, ארץ ישראל השלמה, משיח. כי התורה נשמעת לו כמו דת. ודת לא יכולה לנהל מדינה. אישה. דת לא מנהלת מדינה. דת זה, אם תתפלל, שלו כל אדם ממוצע. מה הקשר בין המלחמה לבין התורה? מה הבעיה? אם תלמד תורה, יהיה לך נסת, צריך ממלחמה. אם תתפלל, יהיה לך נסת, צריך ממלחמה. זו תפיסה דתית, כלומר מיסטית, כלומר חסרת היגיון. אם זה ינהל את המדינה, אז זה נאמר צבא בעזרת השם. אני אישית לא ראיתי רוצה שדבר כזה ינהל את המדינה, אני חושב שגם אתם. אלא שזה בכלל התורה. התורה לא מדברת בצורה הזאת בכלל. זה כאילו הציור של התורה זה שיש את התורה ויש את המציאות. לא, התורה אמורה לנהל תודעתית מוסרית את המערכה, ומתוך כך הולכים ופועלים. אבל אין את התודעה הזאת עם הסיבה שהציור של התורה הוא ציור של סיפורי סבתא. הציור של התורה, לא יודע, דימה, אנחנו לא נלך לחילונים, אפילו לא למסורתיים, נלך רק עלינו. תשאלו כל בן אדם ממוצע, אפילו כאן בישיבה, איך אתה יודע שיש אלוהים? אתם תשמעו את התשובות הכי חרדיות בעולם. א', אני מאמין. ומה זה מאמין? מאמין פירושו. לא ראיתי, אבל אני ודאי בדרך רגשית מסוימת, או שכלית מסוימת, שזה עוד כיוון כפי שסברנו בשיעור הראשון, שלא רלוונטי, כי להסביר את אלוהים בכלי שכלי זה סופר לא רלוונטי. והדבר הזה הוא חיסרון גדול. לא רק איך תודה שיש אלוהים. הנה, תשובה, מה הקשר בין המערכה שיש לנו עכשיו לבין התורה? כמה לדעתכם יודעים להסביר דבר כזה? אני לא בהתרבר ותראו איך אני יודע להסביר, אני רק אומר לכם שזה דבר מאוד פשוט. אבל אנשים עדיין חשים שכאילו, מה הקשר? תלמד תורה ובעזרת השם יהיה בסדר, כאילו, איזה נס. ומה זה נס? מה זה השגחה? איפה אני אומר בשואה? איך תודה שהתורה היא אמת? למה שבת? כל השאלות הכי פשוטות באמונה, הכל נשמע סופר עדוד. סופר עדוד. שבגלל שזה סופר עדוד, וככה נשמע את התורה, אפילו במקום שהכי אמור להעיר בה, שזה הישיבות שלנו. אז מה אתם מצפים מהחילונים עם המסורתיים בדיוק? מה הסיפייה? לדבר עליהם תמיד זה קל. מה רגע? אנחנו יודעים, התורה אצלנו מהירה? למה יש לנו דתל"שים כל כך הרבה? 30-40 אחוז, אני יודע כבר כמה. כן? באיזה מקומות, באיזה זה. זה לא הרבה פחות. גם 30 אחוז זה המון. גם 20 אחוז זה המון. ותמיד אני אוהב לשאול רגע, וכל השאר דוסים? זה לא ממש. צריך להגיד את האמת. האמת היא לא פשוטה, היא כואבת. צריך לשאול למה, למה זה ככה? והסיבה היא פשוטה. שהמתכון שבו משתמשים ליצירת רמה תורנית, דעת הרמה התורנית, הדרך שבו עושים את זה, היא לא הדרך שמתאימה לנשמות של ארץ ישראל. צריך להגיד את האמת. הנשמות של ארץ ישראל, אני מדבר על הרוב כרגע. צריך אותו רק גדולה. אני אומר לכם, אני עובר ברחבי הארץ, אני מוסר את התוכן הזה. ותמיד הדברים שאומרים כאלה, למה רק עכשיו אני יודע את זה? איפה היית 18 שנה? עכשיו זה לא אני, זה פשוט תורת הרב קוק. זה לא... למה תמיד הרב קוק נשמענו כמו את תורה ועבודה? וזה דבר כואב. זה דבר מאוד כואב. שלא יודעים את הדברים האלה. לא יודעים איך להסביר שיש אלוהים, שהתורה היא אמת, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, מה זה עולם הבא, מה זה נשמה, מה... הכל נשמע מיסטי. כשהדות נשמעת מיסטית, אז זה יוצא החוץ, זה מוקרן ככה. וכשזה מוקרן בצורה הזאת, אז מי ירצה להתקרב לזה? מי ירצה שזה ינהל את המדינה? אז אין חזון, מה זה נשמות נעשות יבשות. העצמות כבר סיימו להתייבש. ברוך השם, אנחנו כבר בארץ ישראל, העצמות כבר גידים ובשר עלה. הנשמות, רמת הצד הרוחני, כן, בחזון העצמות יבשות, הצד החומרי, הצד הרוחני. יבש. למה? כי אתה לא מביא חזון, אתה זה שאמור להפיח את החזון, אבל אתה... חיצוניות התורה אצלך מנסחת את פנימיות התורה. אתה מסתכל כל הזמן על הגוף של התורה, במקום על הנשמה של התורה. ככה אתה גם קורא את המציאות, וכאילו מה שמעניין את אלוהים, כאילו זה בשר וחלב, זהו. מה עם רעב בעולם? מה עם מלחמות בעולם? לא, זה פחות. מה שאכפת זה מה שיש לו בצלחת. כאילו הקדוש ברוך הוא איזה משקיטת של הקוסמוס. זה ציור דתי של התורה. ורוב האנשים, אני מדבר כרגע אפילו בציבור שלנו, לא נמצאים בתודעה הזאת. הם לא בכיוון הזה בכלל. מיוחד, דבר איתם על טעמי מצוות, אז לא, זה נחמד. איך אמר לי פעם איזה מישהו? זה פרפראות, זה קוריוזים, זה נחמד, אבל תכלס, זה תעשה, תקבל. ציור נטו נטו, כאילו גלות, פסיע גלות. נחמד, יש כל מיני רעיונות כזה של הרב קוק, וזה כמו חסידות. כאילו, רעיונות נחמדים. לא אמרת שזאת המציאות? אתה לא מצליח, בגלל שאתה לא לומד מספיק, אתה לא מבין שזאת המציאות, זאת קריאת המציאות הנכון, זה פיתוח נבואה. התורה אמורה לפתח בך נבואה. אבל כל הציור של התורה הוא ציור של סיפורי סבתא. וכל הסיפור, אתה מצייר עכשיו ציור על פרשת שבוע, מה היה, מה יותר פרשת שבוע? פעם היה אברהם, פעם היה שרה, וככה וככה, אז למה אברהם לא אמר ככה, והקדוש ברוך הוא אמר, הוא גער באברהם, ולמה כתוב את האות הזאת? זה נחמד, הכל טוב, אבל איך הדבר הזה יכול לנהל אומה? הדבר הזה יכול, התפיסה הזאת, זה יש פה באמת התפיסה מספיק עמוקה, שיכולה להיות יותר עמוקה מאשר התפיסה של אהרון ברק בבית המשפט העליון? זה יכול להילחם או לא שאתה מדבר פה על גימטריות וראשי תיבות, שאין להם שום יכולת אי פעם לנהל מדינה? לנהל אומה, לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשאתה יוצר את התודעה התורנית הזאת, אתה יוצר כזה בור, כזה פער, שדרכו ייכנס לעכבר. יש לך שאלה? יש לי ממשיך.
כן, לגבי המדע, העניין של הריאליות, שאומר, המציאות בישראל היא לא ריאלית באופן של מלחמה. למה בבית שני, שכשהעם אמר כן, כאילו נגיד, היה אחר שאמור, יש כמות גדולה מדי, אי אפשר, ודומה למציאות הרב, איראן, זה שם, שזה קצת גדול. כאילו, מצליח להם, מצליח להם, מצליח להם ינחם. הרי שהם כמות...
על איזה זמן אתה מדבר?
בית שני.
באיזה תקופה בבית שני? אתה מדבר על מרד בר כוכבא?
כן.
אוקיי. אז מה שאלתך?
שאתה אומר, כאילו, בארץ ישראל יש מציאות לא ריאלית.
לא, כי זאת המציאות פשוט. כי ככה זה היה ב-48, וככה זה היה ב-67, והיום זה הרבה יותר ריאלי מאשר הלא ריאלי שהיה אז. תגיד, אתה יודע מה זה אומר להגיד לא ריאלי לכבוש את עזה? אתה יודע כמה הזמן לקר לך ב-62 לכבוש את עזה? חצי יום. תבדוק, חצי יום. כמה זמן לקח לטריוטות ולסנדלים בסוריה, הם, היו שם עם טריוטות וסנדלים, ככה הם כבשו את סוריה. לכבוש את כל סוריה, אתם יודעים? 11 יום. זה היה 11 יום. אתה במשך שנה וחצי מתחרבש במלחמה שיש, אפילו לא, לא. הרי, בוא שנייה, נחשוב שנייה. אנחנו מדינה בין, כאילו, בין השירות בעולם. לא יכולנו ב-75 שנה האלה לייצר נשק? מה קרה? אתה כל כך חייב תולי באמריקה? שנה נוספת. במלחמה הזאת, אפילו נשק לא היית צריך. תראו לכם צבא שיש לו את השיבר של המים, של הגז ושל הסולר של, של הצבא השני. מה הדבר הראשון שעושים כדי לנצח את המלחמה? סוגרים, אז למה לא עשינו את זה? יש לחץ אמריקני, אבל לא צריך נשק בכלל. נגיד לכם משפט מאוד קשה להגיד אותו, אבל זאת האמת. אם לא הייתה אמריקה, היינו צריכים למציא אותה. תעמיקו בזה שנייה. ב-2014 הלך לעולמו דוקטור רון פונדק, האדריכל של הסכמי אוסלו. ושאלו אותו, אמרו לו, ריבונו של עולם, מה אוסלו שלך לא הביא שום שלום? בשביל מה זה היה טוב? הוא אמר, הוא לא הביא שלום, אבל את המטרה שלו עשה. אמר, אז מה הייתה המטרה? אומר, אוסלו היה כדי לעשות ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. פירוש, אנחנו רוצים להיות עם ככל העמים, ולא העם היהודי של התנך. אם ניתן את עזה, יריחו, את יהודה ושומרון, את כל הערים והכפרים התנכיים, אז זו כבר לא תהיה מדינת ישראל התנכית, זו תהיה עוד מדינת כל אזרחיה, כמו אמריקה וכמו עוד מדינות. אנחנו רוצים להיות העולם הנאור. זה היה החזון של הציונות, גם להיות עם ככל העמים. אוסלו היה המימוש של החזון הציוני. צריך להבין את הדבר הזה. אז אם לא הייתה אמריקה, היינו צריכים להמציא אותה. שלא יספרו לכם סיפורים. זה לא בגלל שאין נשק, וזה לא בגלל... שטויות. שטויות. מזמן היה אפשר לייצר נשק. כבר 30 שנה היה אפשר. לא רוצים. אסור לנצח. המילה אסור היא מדויקת כאן. אסור לנצח. כי אם ננצח, פירושו ביטול אוסלו. ביטול אוסלו זה ביטול הרעיון של הציונות, שפירושו להיות עם ככל העמים. אנחנו לא נגד הציונות. אנחנו נגד הרעיון של הציונות שהוא בא עכשיו להיות עם ככל העמים. הציונות ושורשה היא דבר חיובי. העצמות היבשות, כמה לתחייה? בסדר, עכשיו צריך את קומת הרוח על גבי קומת החומר. אבל שאתה לא עושה את זה, אז הציונות ממשיכה בתודעה שלה, וזה רק הולך ו... היא נוטה לזה לרמה רוחנית, והציונות תהיה רוחנית, אז תלך ותגמור. כן. איך העם כל כך חיוור? תגיד לי. קודם כל, שאלה מצוינת. אני אענה לך עליה דרך ספר שמואל. תראה, התורה, כפי שאמרנו, לא באה לתאר תיאורים מה שהיה פעם, אלא הנבואה שנכתבה לדורות. אז כאשר שמואל הולך ומחפש לו מנהיג, תשים לב את מי הוא בוחר. בוחר את ביבי. את אליאב, סליחה. נראה טוב, גבוה, מדבר יפה, רהוט, אמריקאי. אבל אז הוא רואה, אומרים לו, זה לא זה לא. אתה טועה, זה לא זה. אז מי כן? הוא אומר לו, זהו הג'ינג'י? עם העיניים הכחולות. אדמונים יפה עיניים. אדמונים יפה עיניים, הורג, אבל מדעת סנדרין. דין וחסד. מה זה שעת נזר זה? דין, חסד. שמואל, שהוא ביטול לנשמת האומה לדורותיה, הנביא, הנבואה הזה, זה מה שפורץ מתוך האומה, מרוח האומה לדורותיה. כאשר בונים את עם ישראל בארצו, בהתחלה מאוד קשה להתחבר למשיח בן דוד. מאוד קשה להתחבר לחיבור הזה בין יש מציאות, יש חומר, ועכשיו צריך שהרוח תניק את החומר, צריך לרכב על החמור, צריך אדמונים יפה עיניים. לא, לא, זה לא... יש את הורי מישהו כזה, לא, הוא קיצוני. רידדת את כל השיח. עכשיו תסביר למה הוא קיצוני. אוקיי. אז בוא, פעם עשיתי איזה מבחן עם סבתא של אשתי. אמרתי לה, תגידי, שאלה. את אומרת, הוא קיצוני. בוא נשאל שאלה פשוטה. ערבי, איך מדברים איתו? עם הפה או עם הידיים? עם הידיים. ואיך הוא מדבר? עם הפה, עם הידיים? עם הידיים. אז הוא מתאים? לא, אבל הוא קיצוני. לא צריך להבין. העם לא מבין. תודעת תאומה לא מצליחה לחבר חומר ורוח. חסד ודין. זה מאוד מסובך, זה מאוד מורכב. זה לא מתחיל מהעם העיוור. זה מתחיל מממד יותר פנימי של היכולת לחבר חומר ורוח בתוכך. זה עניין נשמתי. כלומר, שהצורך העניין, מדברים איתך היום, אתה רואה נגיד חרדי, אתה רואה מסורתי. זה לא רק בגלל המקום שבו הוא גדל. זה בעיקר בגלל הנשמה שלו. זה בעיקר בגלל האופי הפנימי שלו. והאופי הפנימי שלו זה אופי שלא מתחבר לו חומר ורוח ביחד. אני מנסה לדבר איתם. זה לא שהוא לא הבין מה אמרתי. הוא לא רוצה להבין מה אמרתי. הוא לא מתחבר לזה. כאילו, מה זה החיבור הזה של חומר? עזוב, אתה לא, אתה לא. החילוני, אתה עם כיפה, עזוב, אתה לא. הוא לא צריך לחבר את זה, חומר ורוח. זה לא ראש גלותי, זה נשמה של גלות. יש פה, נכון, ובני ישראל עוברים בתוך הים היבשה, מסדר הגאון מווילנה, יש נשמות שעדיין במצרים, יש כאלה שלפני ים סוף, יש בתוך הים, יש כבר בארץ ישראל. זה, יש, כן, זה גם מופיע בנערות. אני אמד את זה איזה פעם, הנערות שיוצאים מגן עדן. יש מעברים, נערות זה נערת אור. יש סוגי נשמות, יש נשמות שהן יותר אינסטינקטיביות, יותר הכרתיות, יש יותר עם הכרה ונותנים לאינסטינקט, יש יותר אינסטינקט שנותן להכרה. כל מיני סוגי נשמות, שבסוף הן צריכות לקבל את החומר ואת הרוח הזה. דיברנו על זה בשיעור על עולם הנשמות. יש נשמות שעברו יותר זיכוך בעולם הנשמות, יודעות לחבר חומר ורוח. ויש נשמות שפחות. וככל שדורות עוברים, כמו שאומר הרב קוק במאמרו, לתקופת המעבר, במאמרי הראייה, הוא אומר שמה, שככל שדורות עוברים, הדורות עוברים מאינסטינקט להכרה. מגב אל גב, לפנים אל פנים. זה העניין של הנסירה. שאדם וחווה. הדורות עוברים מגב אל גב, לפנים אל פנים. מאינסטינקט. מאי חשיבה, אין רק גנץ, רק ביבי, לא ביבי. אין חשיבה, הכל אינסטינקטיביות. רגע, רגע, מה האידיאל? מה האמת? איך זה פועל במציאות? זה כל... עכשיו, יש את האפשרויות של להגיע לזה. או לחכות שהדורות יעברו, ומתי מסבול. או ללמוד תורה ואז לקצר את התהליך ולהסביר, להעביר את התהליך הזה בצורה יותר קלה. זה נקרא או תורה או איסורים. ככה קורה לזה בעל הסולם. אז או תורה או איסורים. או שתסביר להם, וצריך להסביר להם דרך אגב לא ישירות, אלא כהשפעה צדדית. כן? אתה לא עכשיו תבוא לחרדי ותסביר לו את זה. הוא לא יבין, כי הוא יגיד לך, הנה, תראה, אבל כל התיאוריה שלך הוא יגיד לך, תראה אתם דתל"שים. כי מנשמתו הוא מדבר בצורה כאילו יותר רגשית אינסטינקטיבית, אין תכלס למה שאתה אומר, והוא צודק. לכן אתה צריך לכלול גם את דעתו, אתה צריך את התכלס אצלך, בתודעות שלך, במציאות חיים שלך, שהדתי לאומי. לכן אתה צריך ליצור שהדתי לאומי כבר לא ידעת לש, ואז גם החרדי יהיה לא אוזן להקשיב לך, ואז הוא ייפתח.
דוגמה אישית עם עוצמה.
כן, אבל ספציפית לחרדי אתה צריך את הדוגמה אישית הזאת, הוא לא מעניין את התיאוריות, הוא רוצה תכף סמציות. בדיוק, ואז תוכל גם את הדעה שלו. ואז כאשר זה יהיה, הוא יתחבר אליך, יבוא החילוני ויגיד, אז היהדות זה לא דעת, כי תראו, בעצם הנציגות של התורה היא לא חרדית דווקא, אלא דתי לאומי, היא הוא שיודע לחבר קודש וחול. אז התורה היא לא דעת, התורה היא לא מועסת את ה... כן? זה לא שכשיהיה משיח, אז לא יהיה תל אביב, אלא תל אביב היא יותר משמעות פשוט, תל אביב וירושלים יתחברו. והחילוני יבין את זה, אבל זה ייתן לו יותר משמעות לחייו. זה לא יבוא יערוס לו את חייו, כמו שהוא מציג את זה כרגע, כי הוא חושב שהתורה היא דת ואז היא הורסת את החיים. כאשר אתה משנה את הודעתך בתוכך, אני מדבר על הציבור שלנו, אתה משנה את כל המשרד בתהליך ארוך. עכשיו, זה מה שהיה חסר במלחמה הזאת. זה מה שהיה חסר במלחמה הזאת. ואנחנו צריכים להסיק מכאן את הדבר הזה, שאנחנו חייבים להביא חזון חלופי לעם ישראל. המילה מקדש לא צריכה להיות מררת מחדל, לא צריך להתבייש בה, אלא שדבר אחד כן צריך להסביר אותה. מה זה מקדש? למה אתה חושב שאני משיחי והזוי? למה משיחי בכלל שווה הזוי? אתה יודע מה זה משיח? משיח זה מישהו שבא לסבא זקן ועולה על גג בית המקדש ולוקח ענבים ואומר להם, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, נכון? לא? פעם אני אמרתי את זה באיזה סניף, אמרו לי, וואלה, זה הכוונה, ענבים, לא ידענו. תמיד רציתי לעשות לזה גם איזה תמונה של AI, לקחת איזה מישהו עם זקן על חמור, לוקח ככה ענבים בתוך איזה כלא קטן, ואומר להם ענבים, הגיע הזמן לגאולתכם, ואז לשאול מה השיר. מי שיכול לעשות את זה, אני אשמח. אבל כאילו, הכל נשמע רדות כזה, ענבים, אולי גם בית המקדש, נו באמת, מה זה הסיפור הזה? סיפור הסבתא, יש כזה גם לנוצרים, זה ינהיג את המדינה, תודה רבה, לא רוצה. לא רוצה. השינוי צריך לעשות על ידי תורה גדולה. גם אם יקום מנהיג, לברית לכם, גם אם יקום מנהיג, שיצליח אפילו לשנות את התודעה של עם ישראל באיזה רגע כזה או אחר, ויקפוץ על המציאה, ומתוך כל היסורים של השביעי באוקטובר ישנה את התודעה, והנה, צריך פה הנהגה יהודית, זה לא הספיק. זה לא הספיק. למה? צריך לבוא מהם. ויותר מזה גם, בסוף, אוקיי, נרוג את הערבים, את כל המחבלים פה נצח, אוקיי, סבבה, יופי, ומה יקרה בסוף, נו? יעפנו את כולם, יש לנו פה רק את הערבים הטובים, כמה שיש כאלה, אני לא יודע, נו, ואז מה, נרוג אחד את השני? מה אז צריך חזון מאחד, בין תל אביב לירושלים. חזון שהוא לא חרדי והוא לא חילוני. חזון יהודי. חזון של חיבור חומר ורוח. שהוא מחבר את שני הניגודים. בזה אנחנו יודעים לעשות. אבל בשביל צריך ללמוד את התורה שיודעת לעשות את זה, את תורת הרב קוק. ולא ללמוד אותה כזה, זה משהו כזה, צדיק כזה ביום, איזה רבע שעה כזה, הרב קוק אומר כזה. זה לא מה הרב קוק אומר, אלא איך אני חי את הרב קוק. איך אני קורא את המציאות מתוך העיניים של הרב קוק. למה הרב קוק אמר את הדברים? ואיך זה מידי ביטו בכל המצוות, בכל הכיוונים של מה זה בכלל תורה? יש לכם, אנשים תמיד יודעים לדבר על אמונה במשפחה, וכל אחד עם הדעות שלו והדיונים שלו, אבל אולי פעם אחת, בדיונים שלנו, נגיד, דעת אמת, נגיד מה שהתורה באמת אומרת, לא מה שאנחנו בודים מליבנו, איך אנחנו יודעים שיש עולים ושהתורה היא אמת. יש הסבר לדברים האלה. ולא אנחנו המצאנו אותם. גדולי ישראל כבר כתבו עליהם. ואנחנו מחליטים להסביר אותם מעצמנו. ואז תורה נשמע תרדודה. אנשים יודעים לדבר יפה על פוליטיקה, אבל בואו נדבר רגע על איך הפוליטיקה מתוך התורה. מה, פוליטיקה זה בכלל תומה, איך אתה מזכיר את המילה פוליטיקה ותומה, ותורה באותו מקום? אז התשובה היא שהתורה היא פוליטיקה. מה, התורה היא פוליטיקה? איזה גוי אתה. כן, התורה היא פוליטיקה. קראת פעם תנך? התורה היא פוליטיקה. מה שלמה עשה? מה דוד עשה? מה אברהם עשה? קשרים עם כל העולם. גידלו אומה, הנהיגו אומה. מישהו קרא בתנך שפעם ישבו ולמדו זה? דפיוני? לא, נכון? לא שזה לא חשוב, פשוט זה לא המטרה. המטרה זה לבנות אומה. עושים את זה מתוך תורה, אבל התורה היא קרי דרך, היא הדרך לעשות את זה. מה? גם מצוות, כי בסוף אחרי שהמצוות לעתיד לבוא כבר יחיו בתוכנו, אז גברים יהיו הטבע שלנו, זה לא צריך את המצוות. כי הם לא עשו את זה מתוך המקום הנכון, הם עשו את זה מתוך סיבה אחרת. כן, שאלה מדוע?
אמרנו שאם לא נוכל לנצח במלחמה הזאת, אם התודעה הזאת תהיה תודעה של תורה. זה שניצחנו כל שאר המלחמות, זה לא היה תודעה תורה.
איזה מלחמות ניצחנו, הזכיר לי?
שתאמין.
איזה עוד? עד יום כיפור. מה זה הפסדת? שמת לב?
אבל שמה התודעה לא הייתה תורה.
למה? ננסה לחשוב. יש לך רעיון? לא. אלה תשובות של דתיים. בלי תשובות של דתיים, אלה ידחו אותנו. התשובה היא כזאת. כאשר האומה נכנסת לארצה, לא בכלל הקמנו מדינה, גם לא היינו דתיים שהקמנו מדינה. זה עומד על אותו מישור. הקמנו את זה מתוך אינסטינקט. מגב אל גב. הלאומיות והתורה היו בגב אל גב. כאילו, איזה כזה חזון פנימי כזה שצריך להקים מדינה דווקא בארץ ישראל, תכף אנחנו רוצים אותם ככל העמים, אבל זה מה שדחף דווקא לארץ ישראל, מבפנים. אבל זה אינסטינקטיב, זה לא הכרתי. לכן כשזה עומד בראש, אז יש חזון בהתחלה. האינסטינקט הזה נותן דחיפה רגעית, כמו ילד קטן שכזה יכול למלא חלומות וזה, עד שהוא גדל. ואז הוא מבין שהחלומות שהוא חלם, טוב, צריך ללמוד יותר עמוקים מאלה. ואז מגיעה השבירה. והשבירה והנסירה הכואבת הזאת שקורית, זה כל משנות ה-70 והלאה, מה שתחיל השמאל בישראל. זה בעצם הנסיגה מאותו חזון. כבר הפוסט-ציונות. זה כבר אחרי הציונות, כאילו. וזה נעשה כדי שבינתיים הימין, מה שנקרא, הצד הרוחני, יבנה כלים כדי שהוא יוכל להניג את המדינה. כי עכשיו תראה, ככל שהשמאל כביכול, הצד החילוני יותר מתגבר, הצד הדתי אומר, הרוחני אומר, רגע, מה, איך אני אניג? איך אני אעשה? רגע, תראה, אבל תראה איך הוא עושה את זה לא נכון. אז רגע, איך אני כן עושה את זה נכון? ותראה איך הוא, מה זה, הוא, קיצור, הוא רואה מתוך החיסרון, מתוך ההיעדר, הוא מבין את האור, מתוך החושר הוא רואה את האור. ואז ככה הוא בונה כלים איך לעשות את זה נכון. ואז יוצא ששאלתך היא בעצם איך ניצחנו שם, בגלל שאז היינו בגב אל גב. והיום בגלל שאתה כבר במצב של פנים אל פנים, אתה לא יכול לבנות את זה מתוך האנרגיות של הגב אל גב, מתוך האנרגיות הלאומיות שהן בגב אל גב אל התורה. כי כבר הם נגמרו. לא סתם, אתה לא יכול, יש שם כל מיני כאלה, הנה תראה את מפאי, את בן גוריון, אנחנו צריכים להיות כמוהם. זה לא יעזור, לא תצליח. למה לא תצליח? כפי שהסברתי בדיוק על בגין ועל שרון. מה הם היו? הם היו אותו כיוון פחות או יותר, אולי אפילו קצת יותר מסורתיים, בסדר? וזה גם לא סלח להם. למה? כי ברגע שכבר עברת מאינסטינקט להכרה, כבר התחיל התהליך הזה, אתה לא יכול לחזור אחורה. זה לא יעזור. כלומר, שאתה לא יכול לחזור אחורה לימי בן גוריון בתודעה שלך, שכאילו הלאומיות וזה היא בגב אל גב. כי היו אנרגיות מסוימות, אז היום אתה רואה שזה כבר לא עובד. לא סתם הערכים האלה כבר נפלו. כי הנה, הגענו למצב מסוים, אוקיי, הקמנו מדינה, ואז מה? היא כבר לא בסכנה קיומית כל רגע. ואז מה? מה עושים מכאן? אז עושים את המדינה ותעשים לחול. זה מה שהם עושים. עכשיו, מה כן צריך לעשות? לעבור מציונות הקיום. סיימנו ציונות הקיום, לעבור לציונות הייעוד. אבל כל עוד אתה לא עובר לציונות הייעוד, ציונות הקיום ממשיכה והולכת לאבדון. לכן זה לא יעזור להמשיך לציונות הקיום, כי כבר זהו, חייב לעבור שלב. כי זה כמו ילד שממשיך לחיות כמו ילד. אתה לא יכול להמשיך לחיות כילד, זה לא יעזור לך. אתה חייב לעוד תרגע, כי זהו, כבר גדלת, אין לך ברירה. הבנת? שאלתך?
מה כל כך חשוב בארץ ישראל
שדווקא טוב, התשובה היא, זה כמו שנשמתך יכולה לעשות דווקא בגופך את התפקיד שלה. זה מה שמתאים לה. כי היחס בין ארץ ישראל לעם ישראל הוא כגוף לנשמה. וכנשמה לגוף. כאשר עם ישראל יוצא מארץ ישראל, ארץ ישראל מחליטה לו לפרוח. כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל, ארץ ישראל פורחת. 2000 שנה לא היינו כאן, שום דבר לא גדל כאן. איך זה יכול להיות? איך? תשובה, כי זה נבואה. מה זה נבואה? נבואה זה יכול להסתכל בפנימיות המציאות ולהבין שהיחס בין עם ישראל לארץ ישראל זה כגוף לנשמה. אז הנביא רואה 3,000 שנה לפני שהדבר הזה קורה, הוא אומר, רגע, עם ישראל לארץ ישראל כגוף לנשמה, אני רואה את זה בין רוחי. המסקנה, כאשר עם ישראל יצא לגלות ושממו עלי וכם יושבים בה. איך הנביא יודע? כי הוא קורא את המציאות בפנים, הוא יודע איך זה עובד. אז לכן מה קרה במציאות? מה שהנביא אמר. מה הנביא אמר? שלקרה כאן, הכל יש שממה. וזה מה שקרה. 2000 שנה, היה כאן שממה. הגיעו המתיישבים הראשונים, יפשו ביצות. כי היה כאן ביצות, לא היה כאן כלום. היה כאן מרק טווין לפני בערך 200 שנה. כותב ספר, מסע להרס את הענוגות. לא היה כאן עץ אחד, הוא כותב. עץ אחד לא היה כאן. איך זה יכול להיות? ארץ ישראל פורחת, כי המצרים נמצא בה. לפני זה, כלום. לרגע, מתי גם באו כל מה שנקרא היום פלסטינים? באו אחרי העליות הראשונות שכבר התחילו להפריח כאן. לפני זה הם... לא היה למה לעשות כאן. לכן, גם יש להם שמות. אחד אל מסרי, כי הוא בא ממצרים, כל מיני שמות כאלה ואחרים. אבל זה הסיפור. הסיפור הוא שעם ישראל וארץ ישראל זה כגוף לנשמה. או אם תרצה, הגרעין רק במקום גידול יכול להצמיח את כוחותיו. זאת המציאות. ואתה רואה את זה קורה פשוט. אתה רואה שבגלות זה לא ככה. ודווקא כאן, בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל, מחכים כל מקום אחר, זה פשוט לא קרה. ודווקא כאן, אתה רואה שיש נשמות, אתה רואה, עולים לארץ ישראל, פתאום מתחילה כפירה. הכפירה היא ראיה לכך שנשמות צריכות להיות נשמות של ארץ ישראל. כלומר, נשמות ששואלות למה, רוצה להתחבר ברמה הרגשית, ולא רק נהיה דת. תראה, אין הסבר רציונלי לדבר הזה, אלא הסבר מציאותי. ככה זה פשוט עובד. זה אפשר להסביר את זה ברמה בוטנית, אבל לא מעבר. כן. איך אפשר? את שואל אותי או אותם? את שואל אותי איך אני הגעתי למצב שאני חולק עליהם? איך הם הגיעו למצב שהם חולקים עליי? אנחנו, זה כבר לא אני. אוקיי, אם זה לא אני זה כבר טוב.
איך זה מגיע למצב של חיבור?
התשובה היא נשמות. אני לא זה קודם. התשובה היא נשמות. זה לא זה לא שהרב עובדיה לא הבין משהו, כן, במה שהרב חוק אמר, גם, לא יודע אם הוא ישב עכשיו וקרא כל כתבי הרב, לא מכיר השגות של הרב עובדיה על הרב חוק, כן? אבל גם אם הוא היה קורא, זה לא הנשמה, זה לא התפקיד, זה לא המהות. לכן יש גם צורך בדבר הזה. נגיד את זה ככה בצורה עדינה, אבל יש גם צורך בדבר הזה. כפי שאומר הרב בשמונה קבצים, כי דומה אני אומר את זה, ואלו המתנגדים לגאולה עושים את הגאולה הישראלית יותר. כלומר, הם צודקים החרדים, מה אתה רוצה? תראה, הציונות לובשת, המשיח לובש לבוש של, של ציונות חילונית. נראה לך נורמלי? בסדר, הרב קוק מסביר, יש אורות, יש כלים, והקליק אדם לאור, והקליפה קדמה לפריע, הכל טוב, בסדר. אבל זה בתהליך. אז כל התהליך הזה לא קרה, יש להם ביטחון פה, אתה מבין? אז הביטחון פה הזה קיים, וטוב שהוא קיים, כדי לעורר אותך. אז הקדוש ברוך הוא יוצר שהנשמות האלה קיימות במציאות, ומראה אין סוף דוחף את המציאות בצורה כזאת שהנשמות האלה עדיין קיימות, כי יש בהן צורך. וכאשר אתה תבטל מעיקר את המציאות הזאת שאתה עדיין נראה כמו ציוני חילוני ולא ציוני דתי, אז הם עדיין יהיו כדי להציק לך ולהגיד לך תראה איך אתה נראה. והם צודקים. אז הנשמות שהן קיימות מפאת הצורך שלהם במציאות, הן יתבטלו כאשר אתה תכלול אותם ביחד. ומה תכלול? מה הם רוצים? הם רוצים שזה יהיה גם דתי. הם רוצים שזה יהיה גם ברמה הלכתית. וזה עוד לא. אבל כאשר אתה צריך להביא תורה מספיק גדולה, וצריך להניק את המדינה, ולהביא אותה גם לרמה הזאת, אז הם יהיו איתך. ולא אלה מה להגיד. אז זה צריך לכלול גם אותם. אבל זה נשמה, בגלל זה הם לא אומרים אותו דבר. כי זה נשמות. זה כמו שמשה רבנו לא הבין את רבי עקיבא, אז באנו זה בשיעור הקודם, תשמעו אותו, על המשל ונמשל. משה רבנו לא הבין את רבי עקיבא, לא כי זה לא אינטלקט של משה להבין את רבי עקיבא, כי זה לא הנשמה של משה להבין את רבי עקיבא. יש נשמות רחל ויש נשמות לאה. יש נשמות גלות ויש נשמות ארץ ישראל. זה סוגי נשמות, בשניהם יש צורך. זה לא נגע להגיד הגלותיים האלה. כל הכבוד, הגלותיים האלה צודקים. תחשוב על זה שנייה לעומק, הם צודקים. אתה רוצה להפסיק שהם יהיו גלותיים? אתה תפסיק לכל הגלותיים ותתחיל לשמוע מה הם אומרים, ואולי תתחיל לעבוד. איך עובדים? תתחיל ללמוד את התורה שלך במקום לנסות לחכות אותם. תתחיל ללמוד תורת ארץ ישראל, תגידי את התורה בציונות הדתית, תסיק את הדתלשיזם הזה, ואז הם גם ישמעו אותך. כן.
אם התורה שלהם, אז היא שבויה. כשנחש ארץ ישראל, ועם ישראל וארץ ישראל, אז למה הם התשמות שמופיעות עכשיו בתקופה הזאת?
למה?
למה התשמות שלהם מופיעות?
לאט, למה?
למה הנשמות
שלהם? הנשמות שלהם? הופיעו בתקופה הזאת עכשיו.
המטרה שלהם, הידע שלהם, דרך לעם ישראל וארץ ישראל, היא שבויה, כמו שאנחנו אומרים.
למה הם מופיעים דווקא עכשיו? כי יש חיסרון עכשיו. אז יש עדיין צורך באותם נשמות. אתה לא רואה את זה במציאות? אתה צורך באותם נשמות?
אבל הצורך יותר הכרה בעם ישראל בארץ ישראל ובמהות המדינה.
כן, את זה אתה צריך לעשות. והם צריכים לדחוף אותך לזה. אני לא חולק על הקדוש ברוך הוא. אני צריך להסתכל על המציאות ומסביר אותה בסך הכל. אין לי מה להגיד למה הם כאלה. זאת המציאות, ואני רואה לאיפה היא הולכת. וזה ברור לי לאיפה היא הולכת. הם גם הולכים לכיוון שלנו. החרדים שלפני 100 שנה זה לא החרדים של היום, אני מקווה שאתה מבין את זה. ויש סיבה להם הם הולכים לשם, ויש סיבה להם הם עדיין לא איתך ביחד. בגלל שאתה לא מספיק מהיר. שאנחנו נספיק נעיר עם א', אז הם גם ירצו מאוד. הם גם ירצו מאוד. אני רוצה לעבור רגע על משהו מאוד, מאוד עמוק. הוא יהיה הסיכום של הכל. הוא השם השיעור, גם בית מקדש ב-121. אני רוצה לעבור על אולי 4 כלים בבית המקדש, ולהסביר לכם את המהות שלהם, ולהסביר לכם את העומק המושג מקדש מן השמיים. 5 דקות? אין בעיה. מקדש מן השמיים. מקדש מן השמיים, כפי שאמרנו, זה לא כפי שאומרים שבשמיים יש גורי שחקים שמנסה לרדת, וזה כפי שאנחנו יודעים שאין באמת אלוהים בשמיים, כי השמיים זה לא פיזית, נכון? אלא שמיים פירושו שמימיות אינסופית. ואלוהים נמצא בשמיים, כלומר ישנה משמעות אינסופית בחיים, כפי שזמנו בשיעורים הראשונים, ושרוצה יכול לראות שם. כשאנחנו אומרים אבינו שבשמיים, אז אנחנו אומרים אבא, זה כמו שיש לנו כן גנים בין אב לבן, אז ככה יש גנים בין האינסוף אלינו, והדוגמה, יש את האחדות האינסופית, ויש את האחדות שמתגלה בנו. אז האחדות שמתגלה בנו נקראת אבינו, כי זה כמו הגן האלוהי שהוא אחד ושמו אחד, וגם אנחנו רוצים להיות אחדותיים. והמקור של האחדות שאנחנו מרגישים בנו הוא בשמיים, באינסוף. זה אינסופי האחדות הזאת. אנחנו רוצים תמיד עוד ועוד אהבה. אז זה נקרא אבינו שבשמיים. אז ככה גם בית המקדש יורד מהשמיים. זה לא הכוונה שיש עכשיו פיזי שמיים, ובמנו יורד מתאור שנקרא בית מקדש. לא, נו. בית מקדש מהשמיים. מסביר המחל, שמיים, פירושו, השמימיות האינסופית, כלומר עולם האידאות. עולם האידאות, כלומר האינסוף שמתגלה בעולם הזה, שזה עם ישראל, במילים אחרות, בית מקדש ירד מוכן מהשמיים, בניגוד לבית ראשון ושני, שעם ישראל לא היה מוכן להם, וקיבלנו את זה מלמעלה למטה, בית המקדש השלישי יהיה מלמעלה למטה. בסדר, יהיה מתוך הרצון שלנו, יהיה מתוך החיבור שלנו. וזה יבוא לידי ביטוי בכלי המקדש. לדוגמה, ארון הברית, עליו קרובים, והוא ארון עץ. מידותיו חצויות, לא לשווא. ולמרות שהוא בצבע זהב, הוא נקרא ארון עץ. למה? מה זה ארון הברית? מה הוא מזכיר לכם? יש פה איזה קופסה שבתוכה יש תוכן. מה זה מזכיר לכם? ראש ושכל. נכון? ראש ומוח. ארון הברית הוא ביטוי באמת לצד השכלי. אבל מעליו יש קרובים. מה זה קרובים? קרובים זה אינסטינקט. קרובים זה תינוקות הרי, נכון? תינוקות זה משהו אינסטינקטיבי. הם לא פועלים מתוך, באופן רצוני, הכרתי, אלא מתוך אינסטינקט. הסברנו בשיעורים הראשונים, אם אתם זוכרים, שגיש את הצד השכלי שלנו, והצד השכלי שלנו פועל מתוך אינסטינקט. אינסטינקט אחדותי, לדוגמה, לוגיקה, לוגיקה שאנחנו עובדים מפיה, היא מתוך הנחת יסוד פנימית שיש אחדות וסדר במציאות, שעולם זה ללכת לכיוון מסוים, מסודר ואחדותי. לכן 1 ועוד 1 שווה 2 בלוגיקה. אבל יש הנחת יסוד קודמת, שזה אחדות. יש הנחת יסוד קודמת, שיש אמת, ולכן אני עכשיו חושב מה האמת בשכל. אבל זה הנחת יסוד קודמת, זה האינסטינקט הראשוני. האינסטינקט הראשוני הוא מעל השכל, הוא מקיף לשכל, הוא כמו איזה כתר לשכל.
דרכו בשיעור
הראשון מצאנו את אלוהים. הדבר הזה, שזה בעצם מה שהסברנו, שזה חוש האמונה, הוודאות בכך שיש משהו מעליי, יש משמעות, למרות שאני בחיים לא ראיתי אותה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ודאי, יותר מהשכל והחושים ביחד, הוא ביטוי של מה שמבטא ארון הברית. ארון הברית מבטא אומה, שמה שמעניין אותה, מרכז החיים שלה זה לא השכל. מרכז החיים שלה זה דווקא חוש האמונה. זה דווקא האינסטינקט הראשוני, האידיאל, המחשבה הראשונה, כפי שקורא לרב קוק. האידיאל האלוהי, שמעל הכל, מעל השכל. השכל זה לא אומה פילוסופית, זה נבואה. מאותו חוש האמונה אנחנו מרגישים את הנבואה. הבריק ברק שאני מרגיש, יש משמעות, אני יודע מה צריך לעשות. ושם מקדמים גם נבואה. כן, זה הולך ומופיע בדרך כוח הדמיון. אבל הקרובים האלה הם ביטוי לאומה הזאת. זו אומה לא פילוסופית, זו אומה שלומדת תוכן רוחני פנימי, שהוא אינסטינקטיבי, שהוא נבואי, שהוא טבע החיים, הוא איך מופיעים את הצדק, את האמת, ולא עכשיו איך חושבים פילוסופית. אנחנו לא יוונים כאן. זה לא יוון. זה ארון הברית. היה גם השולחן והיה את המנורה. השולחן זה ביטוי לעולם החומר, המנורה היא ביטוי לעולם הרוח. רוח זה אור, כן? והמנורה היה בה חומר שהופך לרוח, שזה השמן. בעצם רוח מירה על החומר ומקדשת אותו. מה שמעניין אותה זה קידוש החומר בונה שולחן, שולחן הפנים, בונה מנורה. ומה שמעניין אותה זה חוש האמונה, זה נבואה. אז בונה גם ארון הברית. והיה שם עוד כלי גם, היה הרבה כלים, אבל מה שנספיק, היה גם את מזבח הזהב, מזבח הקטורת. קטורת יש שם 11 סממנים, 10 ועוד 1, 10 זה הכלל, 1 זה הפרט. חיבור פרט וכלל, ומה שהפרט אצלה מחובר על הכלל, בונה מזבח קטורת. עובדה ומה שכל הפרטים שלה מחוברים לכלל, התכלית, למטרה של כלל האומה, שכולם אנשים כללים, בונה מזבח זהב, מזבח קטורת. כדי שנבנה מקדש, כדי שזה החזון שלנו, אנחנו צריכים שכל הערכים שעכשיו דיברנו עליהם, הפרט והכלל, החומר והרוח, הנבואה, התורה הגדולה של הנבואה, שזה ארון הברית, השיבה אל הלוחות הראשונים, שהלוחות הראשונים היו, כן, כתובים בעת בעולם, חרוטים על הלוחות, התקרי חרוט על החירות, שזה יהיה הטבע שלנו, אנחנו צריכים את אותה תורה חירותית, את אותה תורה גדולה, את אותה תורה שמסבירה לנו איך התורה היא הטבע שלנו, איך המוסר הוא הטבע שלנו. וזה כל מה שעשינו בשיעורים האלה. אז אל תשאירו את זה אצלכם. תעבירו את זה הלאה. תעמיקו בזה. בשבוע שעבר אנחנו נתחיל כיוון חדש. נקרא מסיפורים לספירים. זה יהיה סוג של סדרה חדשה, אולי סדרה בתוך סדרה. אבל זה יהיה משהו מאוד מעניין. כולכם מוזמנים. שיהיו כולם ערב טוב.